אוהב את הימין, אז זה הסיפור כנראה. נעסוק בזה עוד מעט, וגם במערכת המשפט. הסיפור הזה של מלחמת העולמות בין מערכת המשפט לגוש הימין, בין מערכת המשפט לנתניהו ואוהדיו הרבים, הסיפור הזה לא נראה שיורד מסדר היום. זה יהיה אחד הנושאים שלנו להבוקר, עם המראיין האורח, חובב מערכת המשפט הישראלית. עוד מעט נאמר לו בוקר טוב. גם פוליטיקה, מה שקורה בימין, מה קורה בשמאל, מה קורה במפלגות החרדיות, ועוד עניינים ככל שנספיק, אנחנו נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות בירושלים, אריאל שרפר, שלום ובוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. אני חייב להתייחס לפתיח שלך לגבי המאהל. אם פעם היינו רגילים לומר ממם, מאהל מחאה, היום זה מוח, זה מאהל חיזוק.
מאהל תמיכה.
לא מאהל מחאה.
מאהל מוח.
היום זה מאהל חיזוק.
מי המוח שהגה בכלל את המאהל הזה? זה מה ששאלתי.
כנראה מהתקופות היפות שמועצת יש היו מקימים מאהלים מול משרדי הממשלה כדי לדרוש תוצאות, ועכשיו הם לא הולכים נגד הממשלה, אלא הם הולכים בחיזוק כזה לעטוף אותו.
על זה נאמר, הכל מעלים לירושלים, מעלים לירושלים.
מעלים לירושלים, מעלים עלייך ירושלים. אבל הנה הכותרות שלנו, ניסע רחוק מירושלים עד סודן, שלא הייתה מודעת לפגישת מנהיגה עם ראש הממשלה נתניהו באוגנדה, ומצפה להבהרות ממנו שישוב לארצו. ראש צוות המסע ומתן הפלסטיני סאיב עריקאת הגדיר את ההתקרבות בין ישראל לסודן סכין בגב, וטען כי המהלך מנוגד לתוכנית המאה של טראמפ. יועצו הבכיר של נשיא ארצות הברית, חתנו קושנר, אמר כי אם הפלסטינים לא יסכימו להתנהל תוכנית המאה, ישראל לא תצטרך להכיר במדינה פלסטינית. קושנר יציג בסוף השבוע את יוזמת השלום האמריקנית השנויה במחלוקת למועצת הביטחון של האום. מועצת יש"ע תקים היום מול משרדי הממשלה בירושלים מועל תמיכה בראש הממשלה נתניהו, זאת במטרה לחזק את ההצהרה שלו בוושינגטון, לפיה בכוונתו להכין ריבונות ישראלית על כלל יישובי יהודה ושומרון ובקעת הירדן בהקדם האפשרי. תקלה במערכת ההצבעה בבחירות המקדימות לבחירת המועמד הדמוקרטי לנשיאות ארצות הברית באיווה גורמת לעיכוב פרסום התוצאות הרשמיות. המועמד הרפובליקני המנצח באיווה הוא כצפוי נשיא ארצות הברית המכהן טראמפ. רשויות הבריאות בסין הודיעו הלילה כי מספר ההרוגים במדינה מנגיף הקורונה עלה ל-425 ומספר הנדבקים בנגיף המסוכן עומד על יותר מ-20,000 בני אדם. בנוסף דווח הלילה על מוות מקורונה בהונג קונג, וזהו מקרה התמותה השני שמתגלה מחוץ לסין. תחזית מזג האוויר, מורגשת ירידה בטמפרטורות וייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:11. נזכיר למאזינים כי היום יום שלישי בפרשת בשלח, מקובל מהצדיק רבי מנחם מנדל מרימינוב זצ"ל לומר את פרשת המן, שניים מקרא ואחד תרגום, כסגולה לפרנסה. עד כאן הכותרות.
עם הידיעה האחרונה אני חושב שהיינו צריכים לפתוח, הנושא הכי חשוב. פרנסה, בשפע.
בהחלט חשוב, אבל המקלל אומר שצריך לסיים בדבר טוב. אז סיימנו בדבר טוב. פרנסה טובה.
פרנסה טובה, בשורות טובות, והרבה שפע לכולם.
בריאות טובה בעיקר.
בריאות טובה, כן. אגב, חצי מילה על הבחירות בארצות הברית, הבחירות המקדימות, מה, הם מתחילים כל כך מוקדם? בחירות רק אחרי סוכות.
כרגע זה בחירות מקדימות של המועמדים רק. המועמדים לנשיאות, לא הבחירות.
הפריימריז של המפלגות הגדולות.
כן, הפריימריז של המפלגות הגדולות, אבל כרגע ברפובליקנים יש מנצח במדינה הראשונה. אצל הדמוקרטים יש תקלה במערכת. התחלנו בתקלה.
תקלה.
כן.
לך תדע אם זה לא יוביל לתקלה לכל אורך הדרך.
נדע את זה בהמשך היום. יש שמועות שהמערכת יוצרה ברוסיה על ידי פוטין, אבל זה רק שמועות.
רגע, גם שם הזיופים, מה רוצה
להבין? לא, הם אומרים שהם עושים בדיקת איכות למערכת, ולכן הם לא מפרסמים תוצאות רשמיות. זה מין מילים מכובסות כאלה, אבל יש כרגע תקלה בנתונים, אין כרגע מועמד מנצח. עד שהם יפרסמו את התוצאות, הם יחדרו.
דרמה, אמריקאים בלחץ ובמתח, מי ניצח באיווה? היא מדינה גדולה אגב?
לא, מדינה יחסית קטנה, אבל משפיעה, כי היא הראשונה. זה אמור לתת איזשהו מדד לגבי ההמשך. לכן, מתייחסים אליה יפה.
טוב, תמיד לעונג לנו להשתמש בכישוריך ובידיעותיך על ארצות הברית. תהיה לנו שנה מעניינת, בחירות פה, בחירות שם.
בחירות טובות, תודה.
בחירות טובות, בשורות טובות, פרנסה טובה וכל הדברים הטובים. אריאל שרפר, תודה. בצוות שלנו, אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, מתחילים. שוב שלום לכם ובוקר טוב, 8:05. לא מעט נושאים על שולחננו הבוקר הזה. אנחנו נעסוק עוד מעט במערכת המשפט, במה שקורה בימין, לאן פני גוש הימין, איך מפצחים את הנוסחה של ה-61. אז אחד הדברים זה להגדיל את הגוש, להגדיל את מספר המצביעים, ובליכוד למדו והבינו שצריך לעבוד בשיטות של המפלגות החרדיות כדי להגיע לזה. כלומר, להגיע לכל מצביע פוטנציאלי, מה שלא נעשה בבחירות האחרונות. אם זה יעשה, אם יעבדו כמו שצריך, אז יש סיכוי. וכבר שמענו השבוע את שבוע שעס, אריה דרי, אומר, אני אאפשר לליכוד להשתמש בטכנולוגיות שלנו כדי להגיע לכל אחד ואחד, אם זה יעשה, זה יצליח. אבל מה יקרה אחרי ה-60, או יותר נכון, מה יקרה אחרי הבחירות? הבחירות בעוד חודש, פחות יום. שימו לב, יום שני, וב באדר, עוד חודש פחות יום, והרבה ספינים יהיו לנו בתקופה הזו, והרבה הרפתקאות פוליטיות. איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר אור.
אחד הנושאים שהיום על סדר היום זה החסינות של חיים כץ.
היום בשעה 10 צפויה להתקבל ההחלטה, וכחול לבן כבר נותנים חופש הצבעה, מה שאומר שמכינים את עצמם לקראת העובדה שחברי הכנסת שלהם מצביעים בעד מתן החסינות בעצם לחבר הכנסת כץ, דבר שהוא מאוד מעניין. אתה יודע, לוחמי השחיתות הגדולים מכחול לבן, שכל הזמן מדברים על כך שנתניהו לא יכול לכהן, והוא עבריין, ולא מגיע לו חסינות. במקרה של קאט, שהסיפור שלו לא כזה רחוק, אתה יודע, מרמה, הפרת אמונים, בעצם הולכים להצביע בעד, ולא שאני לא אומר שלא מגיע לחיים קאט, אבל אתה יודע, זה כן וזה לא, זה נראה קצת מוזר.
שאל אתמול עמית סגל שאלה מאוד מעניינת. מה? כל אלה שהולכים לתמוך בו, ולא להסיר את החסינות שלו מהגוש, איך נקרא לזה, גוש כחול לבן, הם לא סומכים על היועץ המשפטי לממשלה ועל פרקליטות המדינה?
נכון, זה דבר באמת, אתה יודע, אגב, היה שם היועץ המשפטי ממש בדיון, אתה יודע, חלק מהעניין הזה זה לשמוע את טענות חיים כץ, שאמר ששוטים את דמו, ומהצד השני, לשמוע את הטענות המשפטיות. היועץ המשפטי גם בחוות דעתו לפני וגם בחוות דעתו בוועדה בעצם אומר, חיים כץ לא עושה כאן דברים בתום לב, ואני לא רוצה לחזור על כל מה שהוא אמר שם, אבל בעצם הוא אומר לחברי הכנסת, אני פונה לכם ואומר לכם, לא מגיע לו חסינות. אל תצביעו על חסינות, לא היה מדובר פה במקרה חתמי, לא היה מדובר במקרה שהוא לא ידע מה הוא הולך לעשות, ובהחלט אפשר לומר שחברי הכנסת של כחול לבן, בקטע הזה של אחד לעומת השני, אתה יודע, אם היה מדובר מישהו לא יודע, מהשמאל, היית אומר, בסדר, אז אנחנו, זה הצד שלנו, זה הצד שלו, אז אנחנו יכולים לתמוך בבן אדם שלנו. אבל כשאתה מדבר על עבירות שהן בערך באותו רף, אתה מדבר על אנשים ששניהם מאותה מפלגה, ואנשים שאתמול אמרו, אנחנו לא נתמוך בבקשת החסינות של נתניהו, אפשר לומר שהדבר הזה נראה קצת מוזר.
כן, יהיה מעניין. איתי גדסי, תודה רבה. תודה בשלב הזה, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
באולפן איתנו עכשיו חיים ולדר, בוקר טוב.
בוקר טוב, אתה יודע, בבני ברק מסתבר שלהגיע קילומטר לוקח חצי שעה, אני נאלץ ללכת ברגל. אז אני מצטרף אליכם קצת מאוחר, ואני מצטרף לדברים של איתי גדסי. מי שמחפש פה צדק, מי שמחפש פה היגיון, אני חושב שמישהו חכם כבר לא מחפש פה לא צדק ולא היגיון.
מה כן?
פשוט, אבל שיש פה... יש פה, לא אתה צריך לשנות השיטה, פשוט צריך לרוץ לקלפי ולעשות מה שאפשר. תראה,
לא, אבל אם יהיה את הכוח הדרוש לגוש, נכון, לאפשרות לשנות השיטה.
זה נקרא לרוץ לקלפי. לרוץ לקלפי זה פירושו שכל מי שרק יכול, ירוץ לקלפי וידאג שהמפלגות החרדיות והמפלגות הימניות יהיו את הרוב, יקבלו את ה-61. אבל אני עוד חייב להגיד שזה לא מספיק, אתה צודק. לשנות השיטה לא בקטע של הבחירות, כי אני לא מאמין לשנות בחירות זה בחירות, מי שהרוב קובע. הבעיה כאן שגם הרוב, גם אחרי שיש 61, עדיין, אני רוצה להגיד, אנחנו בסכנה גדולה, כי יש פה 10 אנשים שמנהלים פה את המדינה, הם כולם שמאלנים קיצוניים.
גם מנדלבליט, מנדלבליט לא איש שמאל?
לא, מנדלבליט
הוא... גדל בבית מאוד חירותניקי, מאוד ימני, בא ממקום כזה, בחור דתי.
התשובה היא נורא פשוטה. מנדלבליט הוא איש ימין, הוא איש דתי, אבל הוא נסחט, מה לעשות? הוא נמצא, יש לו סכנה ממש למשרתו, לשלומו, לחירותו. הוא נחשד בפרשה מסוימת, והם יושבים עם קלטות עליו, וזה לא אני אומר, יש על זה צו איסור פרסום. האיש נמצא בסכנה. אז ממילא אני לא מסתכל עליו. דרך אגב, כל השורה כולה, אנשים פוחדים, אפשר לראות את זה במשטרים טוטליטריים.
תגיד, אתה לא פוחד, אתה מדבר על מערכת המשפט כבר למעלה מ-20 שנה. 21 שנה, חודש שבעה לפני...
23 שנה.
אוקיי, העצרת הגדולה היא של הציבור החרדי לפני 21 שנה בדיוק,
חודש שבעה. זה לא העצרת, העצרת הייתה לא לפני 21 שנה.
הייתה כבר אחרי שניהלו פה
מאבק. אני מדבר על אז שיצאתי נגד...
המאמר הראשון שלך על אהוד ברק.
של אהרון ברק, אני לא כתבתי נגדו אישי, אלא כתבתי על השיטה הזאת שהיא מסוכנת, שהיא תבוא לשלטון בעצם של מעטים על רבים, ואתה שואל אם אני לא מפחד, זה לא רלוונטי, אני, קודם כל לא, לא, עובדה 23 שנה, וכל לא קרה לי כלום, אבל זה לא הנקודה, הנקודה זה לא מעניין.
כי לא התמודדת, מחר תחליט שאתה מתמודד לאיזשהו תפקיד ציבורי.
אני לא הולך להתמודד בחיים, אתה יודע למה? אסור להתמודד לתפקיד ציבורי, זה פשוט מי שעושה זה הוא מתאבד. אתה יכול, אלא אם כן אתה הולך לשמאל. גם נתניהו מחליט ללכת לשמאל, הוא היה...
נתניהו הלך למהלך מדיני, שלכאורה השמאל היה אמור לתת לו גב חזק. נכון, ערב בחירות, אתם לא מסוגלים. אבל הלך לתהליך מדיני שהשמאל יכול לחיות עם זה. יש שם אמירה של מדינה פלסטינית. אז הנה, הוא עשה את מה שעשו גם קודמיו, אבל בצורה מתוחכמת יותר, כדי שגם הימין יאכל את זה, יעכל את זה. וזה לא עוזר לו. הם נגדו, והם נגדו, והם נגדו, ולא משנה מה הסיבה.
אני הסברתי את זה השבוע.
אתה יודע מה, הוא יחזיר את כל השטחים מחר בבוקר, הם יהיו נגדו.
אמת, גם אם נתניהו יחזיר את כל השטחים, גם אם הוא ייתן לכל בן אדם וילה, מסוק, ו-100,000 שקל לחודש משכורת, אלה ששונאים אותו, יסנאו אותו. זה משהו, ואני אסביר לך מאיפה זה בא. זה בא כמובן מהמון הסתה, אבל למה היא מגיעה הסתה הזאת? וכאן חשוב שאני אסבר את האוזן לכולם. נתניהו הוא איש עם חוסן נפשי נדיר בעולם אפילו. אני אסביר גם למה. שוב, אני נשמע פה ביביסט, אני ממש לא, באופן אישי, אני חייב לומר
שאני אתה נשמע מספר... כזה, ותודה שאתה
לא,
כזה.
לא, אז אני אומר לך את האמת. אני מכנה אישית מסמפת את גנץ, לא פחות, ואפילו לפעמים בדברים מסוימים יותר מביבי, באופן אישי.
אז מה לך עם ביבי?
אז אני אסביר לך. אני מסתכל, ביבי גם לא, מבחינה מדינית, אני, אתה יודע שאני קורא לכולם ובעצמי מצביע למפלגה חרדית, בכלל לא קשור לעניין. ביבי, אתה תסתכל על, על היריב ואז תבין. תראה את היריב כמה הוא משקיע להפיל אותו, להבין כמה אתה צריך להחזיק אותו. הוא המוקהיני האחרון. המוקהיני זה אדם ששומר בסוף על הסכר. האיש הזה, במשך 20 שנה, עומד במתקפות שאנחנו, אני ואתה וכל אחד, לא היינו מחזיקים שבוע אחד. והוא עומד בהם בגבורה, זה עומד מול העולם, מול אובמה, מול הגרעין האיראני. זאת אומרת, הם רוצים להפיל אותו לא בגלל העמדות המדיניות שלו האחרות, הם יודעים שהוא מאוזן והוא בסדר. הבעיה שזה מפריע להם לשלוט, זאת אומרת, אחריו מי יבוא? אני לא רוצה להגיד שמות, אבל זה אנשים בינוניים, אנשים נשלטים, אנשים שיש להם
בסדר, אחרי 10 שנים שראש הממשלה כל כך מוכשר, הכל ברור, כל מי שיבוא, לא משנה מי הוא יהיה, זה לא יהיה באותה רמה, ודאי לא בשנים הראשונות.
לא קשור לשנים, קח אותו לפני 20 שנה.
אבל זה לא הסיפור של גנבתם לנו את השלטון, לא מאפשר לנו לנצח אותך או את הגוש שלך ולכן?
קודם כל יש בזה גם אמת, אני חייב לומר, אם אני כנה ואני אוהב להיות כנה, אני אומר, לפני 20 שנה היה איזה סוג של גניבה של שלטון, רצחו את רבין. אגב, אם אתה מסתכל היסטורית, רצחו את רבין, והשמאל לא סולח על זה, ואולי בצדק הוא לא סולח על זה. הוא בא ואומר, אנחנו, כמו שירצחו חס ושלום ממישהו משלנו, זה דבר נורא. הוא בא ואמר, אנחנו הלכנו על זה מדיניות, ערכת, הרגת אותו, והדבר הכי חמור...
הרצחת וגם ירשת בסוף.
אז לזה אני מתחבר, אני יכול להבין את זה. אז אומרים, אתם הרגתם אותו ככה, אנחנו יודעים להרוג אחרת, אוקיי? עכשיו, ביבי לא אשם בזה, דרך אגב, אם רבי לא היה נרצח, הוא היה נופל בבחירות. אבל כן, עדיין בוא. הטענה היא טענה. אני מספיק הגון להבין את זה.
טוב, בוא נרחיב על זה בהמשך, כי גם יהיה לנו שופט בדימוס בהמשך המשדר, אבל נפתח עם פוליטיקה. חבר הכנסת אופיר סופר, יושב ראש סיעת הבית היהודי איחוד לאומי בכנסת, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב?
אופיר?
כן. עכשיו שומעים אותך, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור.
טוב, חודש פחות יום לבחירות, והסקרים לא נותנים לכם את המספרים הדרמטיים שראינו בסקרי ערב הגשת הרשימות. ובוא נסביר, אתה בגוש הזה של מפלגת ימינה, של רשימת ימינה, עם איילת שקד, נפתלי בנט, כל מפלגות הימין הדתיות, זה לא להיט.
אני חושב של לימינה, למפלגות הימין הדתיות, יש בייס קבוע שמדבר על 7-8 מנדטים. אני לא יודע, אתה יודע, נגיע יותר, נגיע פחות, אני מקווה שנגיע יותר, אבל צריך לעבוד בשביל זה קשה. אני שומע את עצמי פעמיים.
כן, אתה נשמע מבור הביטחון, כאילו, אבל אני מקווה שישפרו את הקו.
בכל מקרה, אוקיי, אני אנסה לדבר כך. בכל מקרה, אני רוצה לומר שימינה קריטי והכרחי שהיא תהיה בממשלה הקרובה. אנחנו, אתה יודע, לפני הבחירות האלה עמדו אופציות של אחדות, כן אחדות, לא אחדות. בסיטואציה הנוכחית, ברור לי שממשלה ללא ימינה בהחלט ייכנס לתהליך מדיני שהוא כבר בפתחנו, הוא כבר עם רגל בדלת, מה שנקרא, ועלינו, מה שנקרא, לוודא שאנחנו לא הולכים לתהליכים מדיניים טרגיים. אני אומר יותר מזה, יש לנו כרגע שלושה שבועות, שבהם ארבעה שבועות, אבל שלושה שבועות שבהם עדיין אפשר לקבל החלטה נכונה כדי להכיל ריבונות וכדי לנצל את המומנט המדיני וכדי לנצל את הסיטואציה הפוליטית המיוחדת שאנחנו נמצאים בה ולעשות מהלך חשוב בהמשך הקמתה של מדינת ישראל.
חבר כנסת סופר, אני רוצה אותי מעסיק דבר אחד, ואני בטוח שאני מייצג המון מאזינים, כאילו המפלגה היא לגיטימית ובהחלט אתם מייצגים את הדתיים לאומיים כיום, אין פה שאלה, ואני רוצה לשאול אותך, כמה המאזינים והבוחרים שלך יכולים להיות בטוחים שאתה אחרי הבחירות לא הולך עם כחול לבן?
בהינתן והסיטואציה הפוליטית תהיה כזו, שבלי...
היו פעמיים די ברורות, וכולם ראו את ההתנהלות. מה שלא קרה לא יקרה גם בפעם הבאה, ולכן אני חושב שהאפשרות לממשלת אחדות היא אפשרות שהיא פחות רלוונטית, ואם היא תהיה רלוונטית זה יהיה טרגי, כי זה אומר שזה תהיה ממשלת אחדות שהולכת לקדם תהליכים מדיניים קשים. אני רואה יותר את האופציה של או ימין חרדים, או שמאל, מיעוט משותפת ערבים. וכרגע אנחנו שומעים שליברמן יותר הולך לכיוון הזה, כיוון שהוורסיה שלו על האחדות...
לא רק ליברמן, כחול לבן, כפי שאתה אומר. יועז הנדל שאתמול אומר...
כן, אני שמעתי את יועז, ואחר כך שמעתי כל מיני עברות, אז אני לא רוצה להיות הדובר של יועז, אבל בהחלט אני חושש מהאפשרות הזאת.
אבל אני רוצה לשאול אותך, כמה באמת, אתה יודע, תמיד אנשים אומרים לפני הבחירות כל מיני דברים, כמה...
לא, בגלל זה אני לא עונה לך עתיד, אני עונה על העבר. אני עונה על העבר, בוא תראה, אנשים נבחנים במערכים.
אבל עזוב את העבר, מחר תהיה סיטואציה פוליטית שיגידו לכם בכחול לבן, תקשיבו, איתכם יש ממשלה סוף סוף, בואו נעשה את המהלך הזה, אולי נביא את החרדים, אני לא יודע, באיזושהי סיטואציה, יש סיכוי כזה? זו השאלה שנשאלת כאן.
גוש הימין הוא קצת חזק, וזה אפילו קצת מביך אותי שאתה שואל את השאלה הזאת. אני מציע שתשאל את דרעי, אחרי שתשאל את דרעי, תחזור אליי.
דרעי הראשון שבא ותמך בנתניהו ואומר את זה בצורה, הוא הקים את גוש הימין.
רגע, אני רוצה... אני אומר, איפה שדרעי יהיה, אני אהיה לימינו. אני צריך להסביר את זה.
אתה יודע, אני רציתי שיעלה פה...
רגע, זו אמירה, חיים, הוא אמר אמירה מעניינת. איפה שדרעי נמצא, אני נמצא לימינו.
אז קודם כל יפה.
כי אנחנו מדברים על גוש ימין, חבר'ה, נו, מה עובר?
עכשיו, אני, סליחה שאני שואל, המיקום שלך, אני את בנט רציתי להעלות כאן, הוא לא עלה, ודווקא הוא יותר, אני אגיד לך מה כולם פוחדים, שאחר כך יגידו שלא יהיו עוד בחירות רביעיות, מתוך אחריות, מתוך פומת שם, אני אשאל את זה עוד יותר, וסליחה שאני מציק לך, אתה תעדיף בחירות רביעיות על פני ללכת עם כחול לבן?
אני אגיד את עמדתי האישית, בסדר? כן. ואמרתי אותה בשבוע שעבר.
אגב, למי אתה ממוקם? לכיוון סמוטריץ', לכיוון בנט, תספר לנו ככה, למאזינים.
אני במפלגה מספר 2 של סמוטריץ'.
אוקיי, עכשיו הבנתי.
בסיטואציה, שאם אנחנו הולכים לאחדות, או שהולכים לממשלת, לבחירות רביעיות, אני אעדיף בחירות רביעיות, כי אני חושב שהסיטואציה המדינית היא קריטית.
אני חושב שזה מספק אותנו, לפחות לחלק הזה של המפלגה.
זה מה שהוא רצה לשמוע, חיים אומר לי, אני חייב עם מישהו מהימין שיגיד, אני לא הולך עם כחול לבן.
אני לא חייב שום דבר, אני יכול גם שיגיד לי, כי אני כן הולך עם כחול לבן, לא, אני רוצה לשמוע את האמת.
אבל אתם מתסכלים אותי, למה בחירות רביעיות, ריבונו של עולם?
תשאל את ליברמן.
לפני שתוכנית טראמפ עמדה במלוא עוצמתה לפתחנו, העדפתי אחדות גם שנהיה באופוזיציה. בסיטואציה הנוכחית, עם כל הדרמטיות שתוכנית פרט טראמפ יכולה לתפוס, אני מעדיף בחירות רביעיות.
לא, 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 אתה לא רציני, אתה באמת, כאילו יש לך בעיה עם תוכנית טראמפ?
אני אומר שתוכנית טראמפ יכולה להתגלגל, אלא אם כן אנחנו נחיל ריבונות ונלך לשם. אני לא שומע לא את ליברמן שמתכוון לזה, לא את כחול לבן, ואנחנו, לכן אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את זה בסיטואציה הזאת, כי כולם מתפתלים, מה מסובך?
לא, אבל מה, מה זה משנה ממשלת אחדות? הוא אומר לך, נתניהו, אני הולך על מדברי טעם. מה אתה עושה עם זה?
לא, אם היא תהיה ממשלת ימין, אז העסק הוא פשוט. תהיה ממשלת ימין, אנחנו נחיל ריבונות, ובזה זה נגמר.
אוקיי.
טוב. עוד שאלה אחת.
באמת הוא היה כנה ואמר את הדברים. אני מאוד...
בהחלט. מה אתה חושב על הקמפיין הזה של ליברמן, על ההסתה, על השיסוי, על השקרים?
לצערי, אני כבר לא צריך להגיד על ליברמן כל מילה, הציבור רואה, מבין במה מדובר. אני מקווה שגם המצביעים הקבועים שלו רואים במה מדובר. לצערי, בקמפיין הקודם, כחול לבן, כולל בני גנץ, ששמעתי שאני גם רוכש לו אמפתיה ברמה האישית, אבל אני אומר, כולל כחול לבן, כולל בני גנץ, שיחד עם לפיד, דיברו על ממשלה חילונית, וראינו קמפיין של הסתה, עזוב, גם עכשיו עם החרדל, זה הרי לא קמפיין חיובי.
כמה הקמפיין החרדל הזה, שאגב אני לא רואה אותו כחרדל, אני רואה אותו כמה שהוא צבע יותר מגונה, שנועד לפגוע בציבור החרדלי, כמה זה הזיק לכחול לבן במחנה שלכם?
אני מקווה שאין לי מושג כמה מצביעים שלנו עם פוטנציאל מעבר לכחול לבן.
מדברים על מנדט עד מנדט וחצי של אנשי ציינות דתית שמצביעים לכחול לבן, השאלה כמה זה יוריד להם?
היו, לדעתי היה חצי מנדט תמיד ביש עתיד, ואני מקווה שזה קצת עוזר להם לברוח משם.
ביש עתיד? אנשים דתיים לאומיים ביש עתיד?
יש לך שי פירון, אלעזר שטרן, כן? מה אתה מתפלא, חיים?
היה דבר כזה.
היה ביש עתיד, וגם בכחול לבן. אני מכיר אנשי ציונות דתית. אגב, אחד מהם, חבר כנסת שעבר במפדל, נחום לנגנטל, אמר כאן בשידור אצל מימרן, שהוא שוקל או שהוא הצביע, אני לא זוכר, לכחול לבן.
חבר'ה, כחול לבן זה יש עתיד, לפחות עם משקל סגולי משמעותי של יש עתיד. אני מזכיר שבהסכם הראשוני יש רוטציה בין לפיד לבני גנץ.
היה, נגמר.
בסדר, אבל אני אומר, המשקל הסגולי של יש עתיד הוא משמעותי בכחול לבן, ויש עתיד פעלה נגד ישיבות ההסדר, נגד מפעל השירות הלאומי, נגד הגרעינים התורניים. זה יש עתיד וזה כחול לבן.
אוקיי.
טוב, חבר הכנסת אופיר סופר, מפלגת ימין, הרשימת ימין, האיחוד לאומי בית יהודי, יותר איחוד לאומי.
אתה יודע,
וואו, כמה מפלגות...
אני רוצה להגיד, חיים, שכבוד להתראיין על ידך עם כל הספרים היפים של הילדים שלנו.
תודה רבה, תודה לך. אתה יודע שאני מראיין אורח כאן.
לא, מצוין, אבל חיים חזק בציונות הדתית בספרים שלו?
אין לפרגן, חיים חזק בעם ישראל.
תודה רבה, תודה.
היה שווה בשביל זה שיבוא, לשמוע את זה.
לרוץ ככה ברגל לכאן.
מג'בלה לג'בלה, אבל כדי לתת הרצאות ולדבר עם ילדים. אופיר סופר, תודה רבה.
תודה רבה.
מה אתה אומר, חיים?
בצלאל, בוא אני אגיד לך משהו, אולי זה סוג של חשיבה אחרת ממה שכולם חושבים. הח"כים החרדים אומרים שהם עדיין ליברמן, ואמר את זה ליצמן, שאני מאוד מעריך אותו, הוא אמר שהוא מעדיף את ליברמן על לפיד. לפיד, מפני שלפיד עשה,
וליברמן רק מדבר.
ואני רוצה להגיד לך שלפיד רק עשה, וליברמן מדבר. ואני רוצה להגיד מה זה מדבר. No. דיבור שכזה הוא דיבור נגוע, הוא דיבור בעייתי מאוד. מה זה הוא עשה? הוא לא רק אף אחד לפיד. הוא פגע לנו קשות בילדים שלנו, בחינוך, בכסף, בתקציבים. הקשה לנו את החיים, עשה דברים באמת.
אבל
הוא גם דיבר, אגב, אבל לא בצורה האנטישמית. רגע, תקשיב, אני איש של מילים. ומילים הרגו עמים. לא שלילת תקציבים.
ולכן מה? ולכן ליברמן יותר גרוע?
ליברמן מסוכן מאוד מאוד, ואני פונה באמת גם לבוחרים שלו, הרוסים, שהגיעו לכאן מרוסיה, שבעצם חוו את השנאה האנטישמית, את העובדה שאמרו ליהודים, אתם על הכסף, על הכסף, על הכסף.
כן, אבל חלק מהמצביעים שלו, אבל שנייה, חלק מהמצביעים שלו, וראינו את זה
הם גויים, אתה רוצה להגיד.
בדיוק, הם חלקם גויים. שנייה, חלקם גויים, אני אומר את זה בזהירות הנדרשת, אבל כשאתה רואה את הקמפיינים האנטישמיים שמסתובבים ברשתות החברתיות שלהם, מצביעי ישראל ביתנו, אתה מבין שיש שם גם אנשים ששונאי יהודים, לא חרדים.
כן, אז החרדים מסמנים להם את היהודים. שישארו איתו, אין לי בעיה, זה יהיה מנדט, בסדר.
אבל שנייה, בוא נדבר.
לא, אני מדבר ליהודים שמצביעים, ליברמן, אל תצביעו, זה הוא באמת מדבר שנאת יהודים ולדיבור יותר גרוע.
שנייה, אבל אני חוזר אותך לתחילת המשפט, לתחילת הנושא הזה, כשאתה עושה את ההשוואה או את ההבדלים בין לפיד לליברמן. תשמע, לפיד הוא מפייניק. הוא שמאלן, הוא שמאל יותר נכון, ברור מפייניק. רגע, לפני הכדאיניק, לפני הכדאיניק הוא מפייניק, והמפייניקים יודעים לעשות עסקאות, ואם אתה עושה עסקה עם מפייניק, כמו לפיד, הוא ישתוק, הוא יעשה כל מה שאתה רוצה, ייתן לך כל מה שאתה רוצה, מוכן ללבוש שטריימל ולבוא להתפלל ביום כיפור בישיבת פונוביץ' בבני ברק.
לא, לא,
אתה מוכן ללכת איתו לממשלה, כן או לא?
אני אומר לך את האמת, אני אלך עם ממשלה עם כל מי, אני אישית, סליחה שאני אומר, עם כל מי ש, שיעזור לעולם הישיבות ויקיים את החיים
היהודים. הוא מוכן הכל, רק תן לו שלטון.
אני לא חושב שזה הבא, זו הבא, תשמע, כמובן שאני...
אז מאופיר סופר אתה מבקש לדעת אם הוא מוכן ללכת עם כחול לבן, אתה אין לך בעיה.
אבל אני לא, אופיר סופר, אני לא חבר כנסת, אני חיים ולדר, כן? אני מסתכל על דברים בראייה היסטורית ובראייה רחוקה, ובאמת בעניין הזה, אני מזל שלא שומעים בקולי, יש פה גדולי הדור, יש פה את המנהיגים.
ברור, אנחנו כמובן מנתחים פוליטית.
עכשיו, ואותי גם, אני רוצה להגיד לך שאם באמת ביבי שהוא באמת, עוד מעט תגיד שאני ביביסט, אבל כאשר האדם עם החוסן הנפשי הזה נופל, ולא משנה באמת, גם אם יהיה ליכוד, גם יהיה...
ייקח 20-30 שנה לשקם את הגוש.
לא, יש 70 שנה, שנות קגב. זאת אומרת, יהיה פה משלטון של אנשים לא נבחרים. זה מה שיהיה פה. ואף אחד לא יתעסק איתם. אף אחד, אם ביבי ילך, תזכרו, מאזינים יקרים, אם אתם רואים את ביבי, האיש המדינה, עם הכבוד, שמביא לנו באמת...
אם ביבי נופל, תקשיב, אם ביבי נופל קדנציה אחת...
תקשיב טוב, הולך לכלא, תשמע טוב מה שאני אומר לך. 70 שנה אף אחד לא התעסק איתם בכלל, ככל שההשפלה והפגיעה, לא רק בו, בכל אנחנו תומכים בו, שבעצם דורכים, הרי מה עושים? עכשיו דורכים עלינו, דורכים. הולכים ועושים לו ככה, ושולחים לו כתב אישום פגום, ונותנים לו...
חיים, תן לי לחלוק עליך, זה לא ייקח 70 שנה. 5-4 שנים, קדנציה אחת, שהשמאל ישלוט כאן, או כחול לבן, או שתקרא לזה, לא הימין ישלוט כאן, הציבור יתפכח, יבין שעשו טעות, ויקרה מה שקרה אחרי אוסלו,
אבל הציבור כבר מתפקח, הוא לא יעזור,
השניים שלושה מנדטים האלה שזלגו לכיוון כחול לבן, היפי נפש האלה, שנתניהו עם הכתבי אישום מפריע להם, לא מבינים שהכתבי אישום האלה לכאורה...
אבל המנדטים, אז בוא בפעם הבאה 50-60 לליכוד, זה יעזור משהו, זה לא יעזור ברגע שכל מי ש...
אם הגוש הזה ייקח את המנדטים שלו ויעשה שינויים,
איזה מנדטים? מי יתעסק איתם? בן אדם רק קם, מדבר אחד עם השני, מעמידים אותו לדין, בנט, מחר, בנט נקי, שקד נקייה, מחר מעמידים, לא משנה על מה, על שוחד. ובדיוק כמו שעשו
לי... אז יש לך פתרון? אתה יודע מה, בוא נצא לפרסומות, ואחרי זה נחפש את הפתרון, איך אפשר לעשות פה שינוי השיטה, כי זה הנושא שיסיק אותנו הרבה שנים, עד שישנו את השיטה הזו.
אוקיי.
נכון? חיים ולדר איתנו, מיד שווים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן. תצטרף, תהדר, בית המעשר. מצטרפים לבית המעשר שעל ידי המכון למצוות התלויות בארץ, ואין צורך לייחד מטבע לחילול מעשר שני ורבעי. אין צורך לדאוג שתהיה בו פרוטה חמורה ולא תצטרך לתת בעצמך מעשר ללוי או לעני. הממונה דואג להכל. הממונה מעביר עבורך את המעשרות למקבליהם, ואתה מחלל על הפרוטה שייחד עבורך. פרטים באתר בית המעשר או בטלפון 03-90-30-580. מבצע מטורף ברשת בגדי הילדים לידר. כל קולקציית החורף מ-10 שקלים ועד 30 שקלים בלבד. שמעתם טוב? מ-10 עד 30 שקלים בלבד. כפוף לתקנון. לידר, גם המחיר מתלבש יופי. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין או הנחיית הורים, הרשמו למסלול ההכשרה החדש במרכז הישגים. לימודים מרחוק, מכל מכשיר בכל מקום ובכל זמן. 03-652-5244. 03-652-5244. תקשיבו לזה, קונים דלת איכותית של פנדור ומקבלים את הפרזול מתנה. כפוף לתקנון. דלתות פנדור, סימן שלא
התפשרתם. היינו נהנים משפים וארוחות גורמה לכל הפסח. היו לנו חוף פרטי, בריכה מחוממת ומרחצאות ייחודיים.
בלי אילו ובלי כאילו, ורשנר מקשיבים לכם פסח מהחלומות ביוון. לפרטים והזמנות חפשו ורשנר בגוגל או התקשרו 02-570-4444. 02-570-4444.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
גם בחורף?
כן.
ובקיץ?
גם.
מה עם מחר בצהריים?
ברור.
והיום בשתיים בלילה?
בהחלט. בכל יום, בכל שעה ובכל מזג אוויר, רבני קו הליכות בית מרן זמינים עבורכם 24 שעות ביממה, בכוכבית 5293, שלוחה אחת.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
חגיגה במינוי פייס! הגרלות מיוחדות של 10,000 שקלים בכל חודש ל-10 שנים!
וואי וואי, איזה פרס!
עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 ובנקודות המחירה.
מינוי פייס! או שתזכו או שתרוויחו!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
חיים ולדר.
כן.
כמה אנשים אוהבים את האנרגיות האלה של הבוקר.
כנראה שאתה מביא את זה, אוקיי.
זה אתה. או הנושא. תשמע, זה אחד הנושאים, הסיפור הזה שמערכת המשפט, שכל כך מעסיקים אנשים, אבל כפי שאמרת, אנשים מפחדים לגעת בזה, מפחדים להיכנס ולטבול את האצבע. קח את הסיפור של תיקי נתניהו.
כן.
יש שם לא מעט באגים בכתב האישום, כל מיני עיתונאים מחפשים ומוצאים, והיה את הסיפור של הלחצים הפסולים על ידי המדינה, ומנדלבליט הורה לחקור את הסיפור הזה של החקירה הפסולה של ניר חפץ למשל, הורה שמי שיחקור את זה זה מחש. כלומר, החתול לשמור על השמנת, או השוטר יחקור את עצמו, וכך נראית מערכת המשפט.
תראה, מה שנעשה לידי המדינה, זה, אם בואו נסתכל אחורה, אתה יודע, לרוסיה הסובייטית, זה מה שנעשה. הולכים לבן אדם, ואומרים לו, תקשיב, הבן אדם יושב 15 יום בכלא, עם פשפשים, ולא נשבר. אז באים ואומרים לו משהו בסוד, אומרים לו, תקשיב טוב, כך וכך וכך, אנחנו יכולים לעשות לך, ופתאום הוא מתהפך לגמרי. ולא רק זה, אחר כך הוא טועה קצת, אז אומרים לו, בוא שנייה חוצה, וחוזרים, פתאום הוא אומר את התאריך הנכון, הכל מסתדר, זה לא מדינה דמוקרטית. ככה עובדים, ואנשים באיזשהו מקום לוקחים את החבר שלך, הרי שימו למעשה לביבי, לקחו את כל החברים שלו, את כל היועצים שלו, את כולם, כולם עד האחרון, כולל האורדין שלו, בן דוד שלו, שומרון, ירו בכולם בעצם, ירו באופן מטאפורי כמובן, לקחו והעיף אותו, השאיר אותו בודד. ואגב, אני באותו הזדנות, באותה הזדנות, אני קורא כאן בשידור, אנשים מרמת רואי חשבון ומעלה, שיש להם באמת, שמעזים לבוא מול המצלמה ולהגיד מה שהם חושבים לגבי מי שנכון להניג את מדינת ישראל, אנשים לא הולכים. מי שעושה את זה, דרך אגב, אני יודע, פשוט שיגש למי שצריך ויתנו לו לדבר. אנשים לא, פוחדים פשוט, יצרו אי מסביבו, בודדו אותו, והוא עומד ומייצג אותנו בצורה הכי גדולה.
ואגב, לא רק רואה חשבון, אני חושב שגם משפטנים מתוך המערכת,
בארבע עיניים הם אומרים ככה, אבל בחוץ הם לא יגידו, הם חוששים לגורלם. אני מסתכל על עצמי, אני סוג של שם את נפשי בכפי ואומר את האמת, כי אני לא יכול אחרת. זאת אומרת, גם אם יבולה לי, זה לא מעניין אותי, אז יבולה לי, כשיבולה לי אני אפסיק לדבר, או לא יפסיק לדבר, לא משנה.
לא ייתנו לך, אתה תשב בכלא.
אז בסדר, בשב בכלא, אתה עדיין יכול לדבר. אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא נורא פשוטה. אני לא מוכן להפסיק לדבר. כמה, אין הרבה, אם אתה יוצר מצב של 8 מיליון אנשים,
אני עוצר אותך, אני חייב לעצור אותך מלדבר, להוכיח לך שאפשר לעצור אותך מלדבר.
כן.
טוב. הנה, עצרתי אותך מלדבר. כן, כן. בוקר טוב, השופט בדימוס, בית המשפט המחוזי בדימוס, משה גלעד.
שלום, בוקר טוב.
היום אתה עורך דין מומחה למשפט פלילי, ושאלה ככה על תחילת השיחה, פרשת ממערכת המשפט כי ראית שאתה לא יכול לקדם אג'נדות, או אין לך אפשרות להתקדם?
לא, פרשתי ממערכת המשפט ממניעים אישיים.
הבנתי, לא מסיבות של המערכת, לא לפי השקפת עולמך וכו'.
לא, לא היה לי כלום, לא היה לי כלום נגד המערכת, אהבתי את מה שעשיתי. החלטתי לפרוש ממניעים אישיים שאני, זה לא נושא.
לכן, לא, לא ניכנס למניעים, אבל לא מסיבות אידיאולוגיות.
לא, לא, אין לי שום סיבות אידיאולוגיות. אני בעד משפט, בעד משפט צדק.
אגב, גם אני, ואני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, אני חושב שצריך להגן על מערך המשפט, חייבים, וגם יותר מזה, גם צריך את בגץ, שלא תבינו לא נכון, צריך, כי צריך איזון במדינה. צריך מערכת של ממשלתית ומערכת חוקתית
או משפטית,
בברור. אבל ברגע שהמערכת המשפטית משתלטת גם על חוקים, ובעצם מפרשת חוקים שהם אמורים לשפוט אותם ולא להחליט אותם, וברגע שאומרים לדרי, נכון שהחוק אומר שאתה יכול לגרש מחבל, אבל אני אומר לך שהחוק, למרות שהוא אומר שאפשר, אני אומר לך שהוא התכוון שלא אפשר. זה בלתי אפשרי. זה לא יכול להיות. אבל בואו נדבר עם כבוד השופט לשעבר.
בוא נדבר איתו על החסינות. חסינות נתניהו כבר מאחורינו, אבל יש כאן שאלה שעלתה לי. אני שומע על דיבורים על תיקון כתב האישום. תיקון כתב האישום בעצם אומר אולי שכתב האישום מוגש מחדש, נכון?
לא, הוא לא מוגש מחדש.
לא, הוא לא סוג של התחול מחדש שיכול לאפשר לנאשם לבקש שוב פעם בקשת חסינות?
מהבחינה הזאת, אני סבור שכן. אני סבור שכן.
זאת אומרת שנתניהו...
זה שמתקנים את כתב האישום, ולדעתי ולו בפסיק, נוצר כתב אישום חדש, זכותו של נאשם, ורק שלו ושל באי כוחו, ללמוד מחדש, להעריך מחדש, להשיג עדים מחדש, ובאותה מידה אם הייתה לו זכות שקשורה להגשת כתב האישום, כי אז לדעתי אפשר להגיש שוב את בקשת החסינות.
בזיכרון שלך במערכת המשפט, אתה מכיר כאלה דברים שתיק ברמה, אפילו רמה פחות מזה של נתניהו, קרה זה, כזה דבר שהגישו כתב אישום בלי להוציא תעודת חיסיון, ואולי אני אסביר למאזינים, יש דברים לפעמים מותר לפרקליטות להגיד, אני מגישה את כתב האישום, הרי חלק מהחוק זה גם להגיש את כל החומרים לנאשם, אבל אנחנו מבקשים תעודת חיסיון. ברגע שיש כבר פסיקה כזאת, שאם הם לא עשו את זה, אז הכתב האישום בטל ומבוטל. האם אתה מכיר...
מישהו צריך אבל לקבל החלטה שהוא בטל ומבוטל. זה לא נהיה מעצמו, לא אוטומטית, נכון?
התשובה היא לא רק שאני מכיר, לצערי זה עניין של יום ביומו, זה לא מביא לבטלות כתב האישום. זהו עניין שצריך לטפל בו באמצעות פנייה לבית המשפט, אך לא לבטלות כתב האישום. הנושא של תעודת חיסיון, איננו עוסק בכתב האישום עצמו, הוא עוסק בשאלות של חומר חקירה שיינתנו או לא יינתנו לנאשם. הנושא של חומרים שיינתנו או לא יינתנו, איך אומרים, קשור בטבורו לשאלה של יכולת להתגונן. אנחנו מדברים בשלבים ראשונים של הגשת כתב האישום, עוד לא הגיעו העדים, עוד לא החל המשפט, ולכן הנושא של חומר חסוי עדיין ניתן לפתרון, ולמרבה הצער בשל שוב תיעדוף וחוסר אמצעים, הנושא של תעודת חיסיון נדחה פעם אחר פעם, ואסביר את עצמי. מי שמחליט על תעודת חיסיון, זה, וזה לא קל, אז ישנם גורמים קודם כל במשטרה, ואחרי זה בפרקליטות.
רגע, אני פותח סוגריים, נסביר, תעודת חיסיון זה חיסיון על מהלכים שונים שנעשו במהלך החקירה, חקירת עדים, צורת...
אתה יודע מה זה, זה בעצם הגנה על ידי המדינה שבעצם אפשר, כמו שביבי רצה להתאמת איתם, הם רעדו מזה, זה הסיפור שם.
אני מצטער נורא, רבותיי נכבדים, לצקת מים קרים על ידיכם. זה לא המצב. לדעתי, אלא. כמובן.
אלא מה?
תעודת חיסיון איננה עוסקת בפעולות חקירה, אלא בשיטות חקירה, עוסקת בחומרי חקירה. דהיינו, יש למשטרה, ניקח טייפ מסוים מסוג 103, סתם אני זורק מספרים, שהוא מסוגל להקליט זבוב ממרחק של מיליון קילומטר. זהו חומר רגיש שבעצם לא כל כך קובע את הראיה שהיא ההקלטה. ואם ההקלטה ניתנה כולה ומסתירים את, את, את אותו מכשיר שלא רוצים לגלות אותו כדי שעבריינים או אויבים יבינו אותו על...
אבל אולי זה נעשה באמצעות האזנת סתר שמנוגדת לחוק למשל?
אין קשר בשני הדברים.
לא, אבל אם יש תעודת חיסיון, המשטרה יכולה להכליל בתוכו גם כן פעולות חקירה שנעשו בניגוד לחוק, וכך למנוע מנאשם להתמודד, ואיזו טענה שיכולה לעזור לו במשפט.
תראה, הכל יכול לקרות. יכולים לקחת ולפגוע, אבל יש מנגנונים, והייתי באמצע ההסבר, ישנם מנגנונים שאמורים למנוע את זה. לא תמיד הם עובדים, יש טעויות, אני יכול לתת דוגמאות, אבל המנגנונים קיימים והם אמורים לפתור את הבעיות ואת החששות האמיתיים האלה שלכם.
אז רגע, שורה תחתונה למאזינים, האם העובדה שלא הגישו את תעודת חיסיון הזאת, אז כן יש סיכוי שכתב האישום יבוטל, או שאין סיכוי כזה? כי אתה אומר ש...
לדעתי התשובה החד משמעית, לא. זה איננו עוסק בכתב האישום. זה עוסק בראיות שהמדינה מסתמכת עליהן בעתיד כדי לנסות ולהוכיח מעבר לספק סביר את כתב האישום. אבל אם תרשה לי משפט אחד, כי כן. הציבור לא יבין מה שאמרתי. כן. ישנו מנגנון של המשטרה שבודק את החיסיון, ישנו מנגנון של הפרקליטות שבודק את החיסיון, ולבסוף מי שחותם זה השר לביטחון פנים. ולבסוף אחרי כל אלה, אתה מקבל תעודת חיסיון, אתה לפי החוק מקבל פרפרזה, מהו נושא החיסיון, תול דוגמה, האזנה או דרך האזנה וכדומה, ואז יש סמכות וזכות ללכת לבית המשפט, בבקשה להסיר את החיסיון, בית המשפט מזמין אליו את כל אנשי המודיעין ואת המחליטים, שומע בדרך כלל במעמד צד אחד בהתחלה, כדי לא לפתוח את החיסיון מיד. מה אתם מכסים? למה אתם מכסים? שומע את הסנגורים ומחליט.
ועכשיו אני אשאל אותך שאלה, לא אתה בטוח שאתה תענה לי עליה. האם כשופט אתה מריח משהו לא טוב שם בכל מה שנהלות מול נתניהו, או שלא, או שאתה לא רוצה להתייחס לזה?
אני בהחלט לא רוצה להתייחס לזה, אבל לא בגלל שלא בא לי, נקרא לזה כך.
כן.
לא בא לי, אני לא רוצה להתייחס לזה, כי בניגוד לכל אדם, מכובד ככל שיהיה, לרבות בתקשורת, אני 44 שנים מאומן, לימדתי עצמי, חינכתי עצמי, לעסוק, לומר דבר ברצינות, רק אחרי שלמדתי את כל העובדות. כל כולן היו לפניי, ללא יוצא מהכלל. אני מאמין שרק כך יכולים לפגוע, או לא לפגוע, בכבודו ובחירותו של אדם. עכשיו, כל מה שאני יודע זה מה שנכתב על ידי עיתון א', נסתר על ידי עיתון ב', והאישיות שלי, כל הווייתי, מתקוממת כנגד אמירת דברים על סמך רמה זו של ידיעה.
כן, אבל יש משהו שהוא לא עיתון א' או ב', זה שהגישו כתב אישום שעתיים, ככה שראש הממשלה בחול, שזה חסר תקדים, משהו בכלל לא מתנוענע ככה באינוחות?
לא, אני...
זה נורמלי, זה
בקרה. לא מפגע לך שנתניהו נמצא בפגישה מדינית מהחשובות שהיו כאן בשנים האחרונות, ותוך כדי, כמעט תוך כדי כתב אישום בירושלים, דחקו שעתיים, דחקו יום.
וכפי שאנחנו רואים גם בצורה שרים, יש מרושלת ולא מושלמת.
נכבדי היקר.
כן.
אני מבקש להשיב לשאלותיך המאוד חכמות, אבל אם אני אשיב חצי, אז התשובה לא תהיה טובה, ואנשים לא הבינו את דעתי. אני סבור שהשאלה שלך היא מאוד רצינית וחכמה וראויה. אלא מאי, שנינו באים מדיסציפלינות שונות, ואני מכריח עצמי להישאר בדיסציפלינה שלי. אני, עורך דין, שופט בדימוס, ואני עוסק רק בעובדות. ומה כוונתי? במשפט. על פי המשפט, אדוני, מותר היה להגיש תוך 20 דקות.
אוקיי.
ואף אחד לא יכול להגיד לא.
לא, אבל לא דיברנו על התהליך אם הוא חוקי או לא. הנראות שלו, הנראות הציבורית שלו.
מעבר לתהליך אם הוא חוקי או לא, אני יוצר. אני נשאר בתהליך החוקי, מומחיותי איננה בתחום הנימוסים והליכות. אילו אני, אם לו שאלת את, את האדם הרגיל במרכאות כפולות, משה גלעד, בוודאי שזה צורם לי. אבל אתה שואל משפטן, מה דעתי? על פי חוק, היה מותר משלן שהוחלט. האם זה נראה לי נחמד? האם זה נראה לי טוב? ודאי שזה לא נראה לי נחמד. השאלה איננה זאת, מה יהיה במשפט, אם יהיה משפט?
עכשיו אני אשאל עוד שאלה, האם בתוך מערכת המשפט, בפנים, אולי, האם יש איזה דיבור מסוים שיש מצב שהפרקליטות קצת מגלה להיטות גדולה יותר?
האם אתה שואל בתוך מערכת השיפוט? כי מערכת המשפט היא דבר רחב יותר.
אתה אדם במיליה שלך, אתה יודע, אני יש לי את המיליה שלי, לך את שלך.
הבנתי. אז זהו, שככה, שני דברים. א', אני כבר 5 שנים מחוץ למה שאתה מכנה מיליה. 2, בתוך המיליה של השופטים הדיבורים הם מועטים, רוב השופטים כמעט כמו אותם עבדים במרכאות כפולות, שלא, לא, כמות העבודה היא כזו שלא מרימה את הראש, אבל אי אפשר למנוע דיבורים. אני לא יודע מה קורה כעת ב5 שנים האחרונות. בתור, בין עורכי הדין, אתה שומע, והיום זה המיליה שלי.
אז בוא תספר לנו.
מה?
בוא תספר לנו.
אתה שומע שטענות שונות. יש כאלה שזה תלוי באג'נדה. מי שמאוד אוהב את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואני נמנע עליהם, חושב כך. מי שאוהב פחות, חושב אחרת.
כמו כל המדינה, כמו כל אזרחי המדינה, לא שונה.
אדם, אתה יודע, אמר פעם השופט מישאל חשין, זיכרונו לברכה, וזה חשוב מאוד להבין את זה. רוב השופטים, פסיק, רוב הזמן, הם בני אדם.
אוקיי. את זה ידענו, וטוב שאנחנו, חבל שהם לפעמים עמידים את עצמם קצת מעל, הם אומרים, השופט הוא כאילו אדם אחר, כאילו רק לפוליטיקאי יש אג'נדה, אליהם עם אג'נדה, הם שמים עצמם מעל.
לא, אני לא מסכים לזה. בסופו של דבר, השאלה היא, איך אתה שופט? זאת אומרת, אני לא יודע מי מעמיד עצמו לעל, ואם מישהו מעמיד זה לא בסדר. אני חושב שהשופט צריך יום-יום להגיד לעצמו מול הראי, אני הנקלה שבעבדים. זו דעתי.
ותמיד להסתכל על ספר החוקים כמנחה אותו ולא אג'נדה.
כדאי להסתכל היטב על מה שהגויים נשאו מעין אלת הצדק. על מה נשענות רגליה על ספר החוקים. קח את החוק, קח את המצפון ותחבר אותו, כל השאר יבוא לבד.
השופט בדימוס משה גלעד, מבית המשפט המחוזי בחיפה לשעבר, עורך דין מומחה למשפט פלילי, תודה רבה, היה לנו לעונג.
תודה.
תודה רבה, שלום לכם ולמאזינים.
תודה. אנחנו חייבים לעוף לצאת לפרסומות, חיים, אבל משפט אחד על מה שהוא אמר. כן, לא, אבל משפט אחד הוא אמר, צריך להסתכל על ספר החוקים, ואם היה טיפת קורטוב יהדות במיליה הזו, או יותר נכון, בגוש הזה, שכל כך מדבר על מערכת המשפט, מערכת החוקים והכל, אנחנו כמי שאמונים על מערכת החוקים שלנו, שולחן ערוך, וזה מנחה את חיינו ודרכנו, אם הם היו הולכים גם כן עד כדי כך עם ספר החוקים שלהם, הכל היה נראה אחרת, אבל זה לא ככה.
ואני אגיד משהו שבסוף, בקצה. בסוף, הכוח בסוף נמצא אצלנו, אצל המאזינים, אצל האזרחים, בסוף הם יודעים
אותו שלם.
לראות מאחורי כל המילים היפות האלה שנאמרו עכשיו ונאמרים בכל מקום, כל מיני לקונות וחלקי חוקים, יש טוב. את השכל הבריא.
פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
הידעתם שריביות המשכנתה הן הנמוכות ביותר שנרשמו זה עשור? שלום לכל המאזינים. כאן עדה ואתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות מקבוצת אהרוני גרופ. זה הזמן לעשות בדיקה של המשכנתה שלכם, לראות שהיא טובה לכם ולא לבנק, לעשות סדר ולנצל את חלון ההזדמנויות ולהכניס את כל ההלוואות למשכנתה ולהקטין את ההחזר החודשי שלכם, לפרוס לתשלומים יותר קטנים ולקצר את מועד הסיום שלה. על ידי מחזור משכנתה ואיחוד הלוואות, האור משכנתאות חוסכת מעל 200,000 ש"ח בממוצע למשפחה. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר כלכלי. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות, כוכבית 5589. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
Ready, set,
סטילר. סטילר, הדור הבא בהפחתת כאבי שרירים ומפרקים. בקשו מהרוקח, סטילר של אלטמן. המוצר אינו תרופה, יש להן בעלון הצרכן לפני השימוש.
חוגגים אירוע בקרוב? הנוכחות עליכם, האירוע עלינו. קוויאר קייטרינג גורמה לאירועים מיוחדים. יוקרב אומנות בצלחת אחת. תפריט מגוון וייחודי בחשות הרב מחפוד ומוצרים בדעת העדה החרדית. משגיח צמוד במקום, ועכשיו מבצע חורף, הכל כלול ב-99 שקלים. קוויאר, לכבד את האורחים שלכם. 054-5-300-700 054-5-300-700 קוויאר, קייטרינג גורמה.
טוב כפרה, תתלבש חם, תשתה מים ותהיה לי בריא. חמסה, חמסה, חמסה.
לא, לא, סבתא, 444. מבצע במיידן. ארבעה קדים ב-44 שקלים לשלושה חודשים ללא התחייבות. חייגו כוכבית 2929. מיידן.
כפוף לתקנון.
א',
סטופ.
בית. חולם על הדיל שיסדר לך את החיים? אל תפספס את ההזדמנות. הגרלת מסודרים של חיזקו יוצאת לדרך. מסייעים למשפחות השכולות ויכולים לזכות בדירה חדשה. הכנסה לכל החיים, רכב חדש ועוד עשרות מתנות בשווי עשרות אלפי שקלים. לרכישת כרטיס הגרלה חייגו. כוכבית 8744. ההגרלה מוגבלת ל-6,000 משתתפים. בכפוף לתקנון.
אתם מוכנים? קחו אוויר. מינואר 2020 אסורה כניסת כלי רכב מזהמים למרכז העיר ירושלים. המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים מנקים את העיר מזיהום אוויר. פרטים באתר העירייה.
40 שניות על המופתה ברומניה. המופתה הינה נביאת גז טבעי היוצא מבטן האדמה. עמידה של 15 דקות פעמיים ביום במשך 10 ימים מרחיבה את כלי הדם ומפחיתה סוכר, לחץ דם, כאבי פרקים ורגליים. לזקוקים לצמטורים חוזרים ונשלים, מומלצת השהייה במופתה כדי להפסיק את התופעה. לאנשים הנמצאים בסיכון גבוה עקב היסטוריה וגנטיקה משפחתית במחלות סוכר, עורקים ופרקים, מומלץ לנסוע למופתה כדי למנוע מחלות אלו. למידע נוסף, התקשרו 03-964-1555 03-964-1555.
בכדי להשתיל שיניים אין צורך לטוס לחול. חייגו לאיילון, מרכז מוביל בתחום השתלות שיניים, ותקבלו מחיר של חול פה בארץ. כוכבית 5539, איילון, כוכבית 5539.
להבטיח, כולם יודעים, אבל בסעיפים הקטנים, אלו שאתם לא רואים, מסתתרות מלכודות. בזמן שגופים, חברות וארגונים דורשים מכם כסף מראש, החברה המרכזית למימוש זכויות מטפלת במימוש זכויותיכם בלי שקל אחד עם טובי הרופאים. וצוות המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות, יש לכם כתובת מנצחת. לא קיבלתם, לא שילמתם. התקשרו, כוכבית 500, כוכבית 500, השירות אינו משפטי.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
ב-8:52 כמעט מסיימים, חיים. רצינו להספיק עוד מרואיין חשוב על המאבק שמועצת יש"ע מתחילה הבוקר בירושלים כלפי נתניהו. מה זה נראה לך? חיבוק דוב או חזק מימין, או באמת מחאה כלפי נתניהו? יאללה, תתחיל לזוז.
זה לא באמת מחאה, זה בסדר. אני עם זה, זה יעזור לכל הצדדים. זה גם עוזר לנתניהו, זה גם עוזר להם. אני בעד שדברים שעוזרים ליהודים. הכל טוב. זה משחק פוליטי יפה, הכל בסדר.
איך ייגמר המשחק הפוליטי בעוד חודש?
אז אני אגיד לך, בעצם, בואו נסתכל שוב, נחזור לבנימין נתניהו. בן אדם 20 ומשהו שנה, האיש המושמץ ביותר.
אתה לא יכול להשתחרר מזה? יביביסט.
אני אגיד לך משהו, קודם כל, זה לא מתחיל משם. תשאל משהו אחר, אני לא יכול להשתחרר מהקטע של בית המשפט. אנשים לא מבינים את הנקודה, ואני בסדר, אני לוקח את זה בחשבון, מגיע לי. כלומר, זה משהו שאני
לא, אני כן מבין אותך. אני עוקב אחריך בהקשר הזה כבר הרבה שנים.
לא, אבל לא התחלתי
בזה בכלל אף פעם.
אני התחלתי בנושא של בית המשפט. אני קלטתי שיש פה מנגנון שמאלני שמנסה להשתלל את המדינה בדרכים לא דמוקרטיות.
ומה קרה שבשעה האחרונה עוד לא הזכרת פעם אחת את אהרון ברק, או שכן?
אגב, הזכרתי, כן. אבל
נכון, דיברנו על זה.
אבל אתה לא מבין שהיום, כשאתה במלחמה, כשאתה נמצא במערכה א', אתה לא הולך להיסטוריה, אתה מתעסק במערכה עכשיו, ואני אומר בפירוש, אמרתי גם, אני אפסיק לכתוב על מערכת בית המשפט, אני אומר את זה בשילוב, אמרתי את זה ברגע שבאמת ייפול ביבי נתניהו, יבואו במקומו אנשים בינוניים, וזה לא אומר, אני אאבד עניין, אני באמת מאבד עניין אם הליכוד יעלה או כחול לבן יעלה, זה לא מעניין בכלל. כי מי שישלוט בשטח ברגע שהוא ייפול, ולא שזה האיש, האיש הוא סמל, הוא אייקון. וכדי לראות שאני צודק ולא ביביסט, אז תראו כמה הם ביביסטים.
אבל קח בחשבון שלכל אדם יש סוף.
לכל האדם יש סוף, לכל האדם יש תחליף, אבל בעבר אנחנו רואים שאנשים מסוימים...
אז אני בנקודה הזו של התחליף. רגע. גם נתניהו יהיה יום אחד סוף. לא יודע, אתה יודע, דרכו של עולם.
אז אני אגיד לך...
זה לא לנצח חוסן, או בדרך האדם, או בדרך המשפטי.
אני אגיד לך, ברגע שישנו את השיטה, כלומר, שישימו את בית המשפט על המקום שלו, ולא יפגעו בו, להשאירו אותו, ויוציאו את היוציאו המשים, את כל השליטה שלו, בתוך המערכת של הממשלה, וביבי מצידי יכול
להיות. אבל אתה יודע שביבי אשם, ביבי אשם במצב שלנו.
לגמרי,
כי לפני 21 שנה, באותה עצרת בחודש ועד, לפני 21 שנה, נתניהו הגן על מערכת המשפט. שם התחילה הטעות שלו.
ואני אגיד גם יותר מזה, לחובתו, יש את העובדה שרק מתי שהוא נכנס באמת לבעיות אישיות, אז הוא הלך עם זה. אבל זה עדיין לא מצדיק את העובדה שבאמת היה צריך לעשות את זה. זה שהוא עושה זה במאוחר, זה נכון?
חיים ולדר היה לי לעונג, כן. לא רק לי, לעוד מאות אלפי מאזינים.
אז באמת, שבוע הבא נהיה פה, ביום שני או שלישי?
ביום שני ודאי תהיה פה. לא, כן. יום שני הבא ודאי תהיה פה בעשר בלילה.
בתוכנית שלי. אז זה היה לעונג, תודה לך, שיהיה לכם יום טוב, ובאמת לקחת את זה בתור להתנאה של הבוקר, הכל בסדר. כן,
בהחלט, אנרגיות טובות של בוקר. חיים ולדר, תודה רבה.
הקדוש ברוך הוא, זה יחליט.
מצילנו מידם.
תמיד.
בהחלט. תודה לך, תודה לאסתי פלד, לאבי גדלוביץ', למוטי קופפר, לכם המאזינים, נשתמע מחר בדקה לשמונה, בוקר טוב.
פסח במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה, 10 ימים של פסח מלכותי, גלת כשר למהדרין עם הרב הגאון יצחק פנגר ועם אומן החיקויים יהודה שוקרון, מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה, ג'יפים, רפטינג, באולינג, טיולי טבע ועוד. לחופשת פסח בלתי נשכחת חייגו כוכבית 6275, חייגו כעת כוכבית 6275.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
מסתפק מה לברך על עוגת גבינה או המרק? הופיע הספר שרבים ציפו לו. הוצאת ספרים צוף שמחה להגיש את ספרו החדש של הגאון הרב אופיר מלכה שליטה, הליכות ברכות הלכה למעשה לבני ספרד ואשכנז. הספר כולל בתוכו לוח ברכות מפורט, כ-2,000 ערכים לברכה ראשונה ואחרונה, ברכת הריח וברכת שהחיינו. להשיג בחנויות הספרים המובחרות או בטלפון כוכבית 5047 שלוחה 3.
איתון משפחה משיק אירוע נשי עסקי, קבלת פנים לצד בופי עשיר ודוכנים אטרקטיביים, הרצאות טד מקצועיות על ידי היזמית והמנטורית ספיר זיסמן בשיווק פורץ דרך בעידן החדש, המרצה והמאמנת רותם חג'אג' על משמעות השינוי במרחב העסקי, דוקטור נדב גולדשמיט בטיפים שיהפכו את העסק שלכם למועדף, ארוחת ערב יוקרתית לצד תוכניות אומנותיות, יום שני כ"ב בשבט 17 בפברואר בשעה 6 בכתר הרימון בבני ברק. הרשמה בעיצומה 050-668-0113. עושות עסק, אירוע מעצים שיקח אותך רחוק.
בשורה משמחת לציבור, ישיבת חצות לילה בראשות הרב דוד בר ששת שליטה מזמינה אתכם לבדיקת מזוזה הלכתית ורוחנית בחינם, ובנוסף ייעוץ והכוונה בכל תחומי החיים ללא תשלום. התקשרו עכשיו 025716104. ניתן גם להזמין את הרב לחוגי בית ולכנסים בטלפון 025716104.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
חגיגה במינוי פייס, הגרלות מיוחדות של 10,000 שקלים בכל חודש ל-10 שנים.
וואי וואי, איזה פרס.
עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 ובנקודות המחירה.
מינוי פייס, או שתזכו או שתרוויחו.
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון.
40 שניות על המופתא ברומניה. המופתא הינה נביאת גז טבעי היוצא מבטן האדמה. עמידה של 15 דקות פעמיים ביום במשך 10 ימים מרחיבה את כלי הדם ומפחיתה סוכר, לחץ דם, כאבי פרקים ורגליים. לזקוקים לצנתורים חוזרים ונשלים, מומלצת השהייה במופתא כדי להפסיק את התופעה. לאנשים הנמצאים בסיכון גבוה עקב היסטוריה וגנטיקה משפחתית במחלות סוכר, עורקים ופרקים, מומלץ לנסוע למופתא כדי למנוע מחלות אלו. למידע נוסף, התקשרו 03-964-1555 03-964-1555.
בכדי להשתיל שיניים אין צורך לטוס לחול. חייגו לאיילון, מרכז מוביל בתחום השתלות שיניים, ותקבלו מחיר של חול פה בארץ. כוכבית 5539. איילון, כוכבית 5539.
רוצים לאפות משהו טוב במטבח? אפו עם תבניות האפייה מנייר של סאנו סושי. התבניות עשיות נייר איכותי ומאפשרות שימוש נוח לבישול, אפייה והגשה. סאנו סושי, סדרת תבניות האפייה מנייר, כוללת 5 תבניות בסגנונות ובגדלים שונים ובעיצוב צבעוני ומרהיב לאירוח מושלם. סאנו סושי, תבניות האפייה מנייר. לאפות עם משהו טוב במטבח.
כללית מזכירה לכם, שפעת הינה מחלה נגיפית המצריכה טיפול תרופתי. הימנעות מטיפול עלולה לגרום לסיבוכים ולסכנת חיים.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, בוקר טוב, באולפן אריאל שרפר. חבר הכנסת אופיר סופר מימין.